מוריי ורבותיי, בחמץ, בפסח, כידוע, יש הרבה מאוד חומרות מיוחדות, דינים מיוחדים מחמירים בחמץ. חלקם מעיקר הדדינה, חלקם גזרות דרבנן, כמו שראינו אתמול, חומרות מאוחרות יותר של הראשונים, מנהגים. אחת ההלכות שמאוד מחמירה בעניין חמץ, ויש לה המון השלכות, יש לה הרבה השלכות מעשיות שנדבר על חלק מהם היום, היא ההלכה שחמץ בפסח אינו בטל ברוב. אין ביטול ברוב לחמץ שמתערבב בתערובת בפסח. ההלכה הזאת שחמץ איננו בטל ברוב, זאת ההלכה שקוראים לה בלשון אחר, יש לשון אחר בלשון הגמרא וההלכה, אבל זה המשמעות, חמץ בפסח אוסר במה שהוא. מה המשמעות של המשפט הזה? חמץ בפסח אוסר במה שהוא, מה שהוא חמץ, גרגיר חמץ, גרעין אחד של חמץ משהו, אוסר תערובת שלמה, אוסר תבשיל שלם, ולא משנה שיש כנגדו רוב של היתר, ולא משנה שיש כנגדו 60 של היתר, פי 60 של היתר, לא משנה, משהו חמץ אוסר את כל התערובת. כמובן להדגיש, אנחנו מדברים פה על חמץ בפסח, מה שנקרא חמץ בזמנו, לא חמץ שעבר עליו הפסח, לא חמץ לפני, אנחנו אומרים, חמץ בפסח עצמו, אוסר את התערובת במשהו, כלומר, אינו מתבטל. ההלכה הזאת, זוהי הלכה שנפסקה בשולחן ערוך. הלכות פסח, סימן תף מם זין, סעיף א', השולחן ערוך אומר, חמץ בפסח, אוסר תערובתו, בין במינו, בין שלא במינו, במשהו, אפילו בהנאה. זה לשונו של השולחן ערוך. אומר השולחן ערוך, זה לא משנה אם יתערבב מין במינו, או שיתערבב מין בשאינו מינו, בין כך ובין כך, החמץ אוסר את כל התערובת במשהו, משהו חמץ אוסר את כל התערובת, בין באכילה, בין בהנאה. זוהי ההלכה שנפסקה בשולחן ערוך. וזאת הלכה שהיא מאוד מאוד מקשה את ההתייחסות לחמץ בפסח, וזה הלכה למשל, שכולנו יודעים, יש לנו זמירות של שבת, זמירות, ברכונים של שבת, יכול להיות מצוי שבתוך הדפים שם מתחבא לו איזה גרגיר קטן של חמץ, איזה אכלו לחם יחד עם הזמירות, אז נשאר איזה פירור של חמץ. אם נשתמש בזה בפסח, ואותו פירור של חמץ ייפול לתוך המרק, כל המרק נאסר, כן? זה מין בשאינו מינו, פירור של לחם בתוך צלחת מרק, דוגמה, זה מין בשאינו מינו, יאסור את הכל. זאת הסיבה שאנחנו כל כך, בין היתר, חוץ מהבעל ירעה ותשביטו וכולי, זאת הסיבה שאנחנו כל כך מחמירים לנקות ולהחליף את הכלים ולהחליף את הספרים, יש כאלה שמחמירים, כדי שלא יהיה אפילו משהו חמץ. משהו חמץ אוסר את כל התערובת. למה מחמירים בחמץ בפסח במשהו? רגע, לא אמרתי. כמובן שזה דין חריג בחמץ. בשאר איסורים שבתורה, בשאר איסורים שבתורה, כגון בשר בחלב, גם כן איסור דאורייתא וכולי, יש דין של ביטול ברוב, ובטח ובטח שיש דין של ביטול בשישים. כן, אם יש, אם איזה חתיכת בשר כלשהי נפלה לאיזה מרק חלב, או להפך, נגיד טיפת חלב, נפלה לתוך מרק בשרי, ויש פי 60 נגדו, הוא בטל ברוב. כן, בכל האיסורים, איפה שיש 60, אז ודאי שיש ביטול ברוב. זה חומרה מיוחדת בחמץ. עכשיו אתם יודעים שכל מי שלומד רבנות, סמיכה לרבנות, ולומד למבחנים של הרבנות, בהיכל שלמה, מה שנקרא, בכולל פה וכולי, אז זה אחד מהנושאים הידועים והמפורסמים, ביורד דעה, באיסור ואתר, יש הלכות תערובות. יורד דעה, הלכות איסור, באיסור ואתר, יש הלכות תערובות, ושם יש את כל הדינים והפרטים, איך איסור מתבטל ברוב אתר, או איך טיפת חלב מתבטלת ברוב בשר וכיוצא בזה. יש את כל הפרטים ופרטי הפרטים, זה לא הנושא שלנו כרגע ללמוד סמיכה לרבנות את כל הלכות תערובות, אבל כל מה שנאמר בהלכות תערובות שמתבטל ברוב וכולי לא נוהג בחמץ בפסח. ההלכה היא שחמץ בפסח נאסר במשהו, זאת אומרת משהו אוסר את כל התערובת. הסיבה מדוע ולמה מחמירים בחמץ שאפילו משהו אוסר, למה הוא לא מתבטל ברוב? אז המשנה ברורה, מביא בשם הראשונים שני טעמים. למה החמירו בחמץ בפסח שאינו בטל ברוב, והוא אוסר במשהו את כל התערובת? טעם ראשון, אומר המשנה ברורה, מי דאורייתא, אני קורא משנה ברורה, מי דאורייתא אבי חמץ כשאר איסורים, שאינם אוסרים תערובת אלא כשנותן טעם, דהיינו עד 60. אם הוא נותן טעם, אם יש פחות מ-60 הוא נותן טעם, אבל אם יש 60 הוא בטל ברוב, הוא לא נותן טעם. מדאורייתא גם חמץ בטל כך, אלא שחכמים החמירו בו כיוון דאית בי קרת ולא בדילי מיני כולי שטה. זה הטעם הידוע שכבר נתקלנו בו, יש חומרה מיוחדת בחמץ בגלל שיש בו קרת באכילתו, ולא בדיל למיני כולי שטה, כמו שאנחנו יודעים, לא בדיל למיני. אז זה טעם ראשון שחכמים החמירו ואמרו אין ביטול ברוב בחמץ, חומרה דרבנן, בגלל חומרת החמץ. ויש אומרים טעם אחר, והטעם הזה מופיע ברמב״ם, עוד נדבר עליו כמה מילים, משום דאבי דבר שיש לו מתירים. זהו הטעם שכותב רבינו הרמב״ם. הרמב״ם נמצא בהלכות מאכלות אסורות, פרק ט"ו, הלכות מאכלות אסורות, פרק ט"ו, שם הרמב״ם מדבר על דיני ביטול ברוב של איסורים, אז שם הוא מדבר גם על החמץ. מה אומר הרמב״ם? חמץ שמתערבב בפסח נחשב דבר שיש לו מתירים. מה זה המושג דבר שיש לו מתירים? יש כלל שדבר שיש לו מתירים אפילו באלף לא בטל. יש כלל, דבר שיש לו מתירים אפילו באלף איננו בטל. הכלל הזה מופיע בתחילת מסכת ביצה, בין היתר בתחילת מסכת ביצה, ממש בהתחלה מופיע הכלל הזה. כלומר, אם יש לך איסור שיתערב ברוב אתר והוא לכאורה צריך להתבטל ברוב, כמו שראינו, אם זה פי 60 אז הוא לא נותן טעם אפילו, אבל האיסור הזה הוא איסור זמני, היום הוא אסור, מחר הוא מותר, זה נקרא דבר שיש לו מתירים, כרגע הוא אסור, אבל תחכה טיפה, הוא יהיה מותר בלי להתבטל, הוא יהיה מותר מצד עצמו, כן, בלי התבטלות בתערובת. יש לך איסור כזה, למשל מוקצה, ביצה שנולדה ביום טוב, שביום טוב היא אסורה, בשבת היא אסורה, אבל יעבור שבת, יעבור יום טוב, זה יהיה מותר, כן, למשל, וכיוצא בזה. אז כתוב שדבר שיש לו מתירים לא בטל ברוב, אפילו באלף לא בטל. ולמה? אז רש"י במסכת ביצה, כמו שאמרתי בתחילת מסכת ביצה, שם מדברים על ביצה שנולדה ביום טוב, שם מדברים על זה, אומר רש"י, סברה, עד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהתר. אם יש לך דבר איסור שתחכה יום יומיים זמן והוא יהיה מותר מצד עצמו, אז בשביל מה לסמוך על ביטול ברוב? תחכה שהוא יהיה מותר ולא תצטרך לאכול אותו בצורה של התבטלות, הוא יהיה מותר. אז הסברה אומרת שדבר שיש לו מתירים לא אוכלים אותו בזמן האיסור על הבסיס של ההתבטלות ברוב, אלא מחכים שיעבור הזמן והוא יהיה מותר. דבר שיש לו מתירים לא בטל, אלא מחכים לתקופה של היתר. הסברה, עד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהתר. אז מה מחדש רבינו הרמב״ם? אומר הרמב״ם, חמץ שהתערבב בתערובת בפסח, נכון? חמץ שהתערבב בתערובת בפסח, ויש רוב. ולכאורה היה צריך להתבטל, יש רוב, יש 60, היה צריך להתבטל. אבל תחכה שיעבור הפסח, וקיימלן, חמץ שעבר עליו הפסח, חמץ שעבר עליו הפסח, אז כידוע מחלוקת תנאים, רבי יהודה רבי שמעון, האם אסור מהתורה או מכנס דרבנן, קיימלן כרבי שמעון, שמהתורה חמץ שעבר עליו הפסח לא אסור, וזה רק כנס שכנסו חכמים, ולא כנסו בתערובת. מה שחכמים כנסו, חמץ שעבר עליו הפסח, מה שחכמים כנסו, חמץ שעבר עליו הפסח לאסור אותו, אסרו חמץ בעין. חמץ בעין שעבר עליו הפסח אסרו. אבל חמץ שבתערובת, שעבר עליו הפסח, לא נאסר. וזה סעיף בשולחן ערוך באותו סימן, תף ממזיין סעיף יוד א'. סימן תף ממזיין סעיף יוד א', אומר השולחן ערוך, בין חמץ שנתערב קודם פסח, ועבר עליו הפסח. בין שנתערב בתור הפסח, ועבר עליו הפסח. בין שעבר הפסח על החמץ, בעין, ואחר כך יתערב לאחר הפסח. בטל ב-60. למה? למה? מכיוון שחמץ שעבר עליו הפסח, זה רק כנס דרבנן, ולא כנסו לאסור בנתערב לאחר הפסח, כשהיתר רבי עליו. זה, אני קורא את המשנה ברורה, אז קראתי סעיף בשולחן ערוך. אז אומר הרמב״ם, כל חמץ שיתערב בתערובת בפסח, זה דבר שיש לו מתירים. תחכה שיעבור הפסח, ואז יהיה תערובת שווה עליה הפסח, ויהיה מותר. יהיה מותר, אז לא מבטל בפסח. זה סוג של דבר שיש לו מתירים שלא בטל. של? שנייה. אתה שואל על הגמרא, על רב וכולי וכולי. שנייה. אני עכשיו הולך בהלכה, בסדר? מיד. התלבטתי היום מאוד, אני עוד לא יודע עוד זה, כמה אני אתמקד רק בהלכה, וכמה אני אכנס לתוך סוגיית הגמרא וכל החשבונות בתוך הגמרא. בוא רגע, אני כרגע בהלכה, בסדר? ברשותכם, מה? בסדר? אז הרמב״ם אומר, למה חמץ לא בטל ברוב? למה אמרנו שחמץ לא בטל ברוב? כי זה נחשב דבר שיש לו מתירים. בסדר? כך אומר הרמב״ם, זה נחשב דבר שיש לו מתירים. דבר שיש לו מתירים, אז שימו לב מורי ורבותיי, שני טעמים. למה החמירו שחמץ לא בטל ברוב? הטעם הראשון, בגלל שחמץ בקרת ולא בדיל למיני. אתם איתי? כן? אתה? זה רשי בגמרא בכפתת עמוד ב', נכון? רשי בגמרא בדף כפתת עמוד ב', אומר, הטעם הראשון, למה חמץ במשהו ולא בטל ברוב? משום חומרת החמץ שהוא בקרת ולא בדיל למיני. הטעם השני, למה חמץ לא בטל? טעמו של הרמב״ם, כמו שאמרתי, בהלכות מאכלות אסורות פרק תתוו. הלכות מאכלות אסורות פרק תתוו, הלכה חת, הלכה תת, שם ברמב״ם, כי חשיב דבר שיש לו מתירים. בסדר? עד כאן בסדר? רבותיי, אתם איתי, אה? אתם מתבטלים לי ברוב. אתם מתבטלים לי, הלו, אתם איתי? כן? חשיב דבר שיש לו מתירים. כמובן, הפוסקים אומרים, יהיה נפקמינה בין שני הטעמים. בסדר? יהיה נפקמינה בין שני הטעמים. מה דין? חמץ. שיתערב בתערובת בערב פסח, מחצות היום עד הלילה. חמץ בתערובת בערב פסח. יש איסור דאורייתא לאכול חמץ בערב פסח מחצות, אבל אין קרית. החומרה של קרית באכילת חמץ היא רק בתוך הפסח עצמו, כידוע, נכון? בערב פסח מחצות עד הכניסת החג, יש לאו דאורייתא. ככה קיימלן, כי רבי יהודה, ששלב דאורייתא של אכילת חמץ, אבל אין קרית. אז לפי שיטת רשי, למה חמץ לא מתבטל ברוב? בגלל החומרה של הקראת. אז בערב פסח מחצות כן יתבטל, ואפשר יהיה לאכול את התערובת הזאת. אם יתערב גרגיר חמץ באיזה מרק בערב פסח, לפי שיטת רש"י עדיין אין את החומרה של החמץ, אז נחזור חזרה לדין הרגיל שבטל בשישי, בטל. אבל לפי הרמב"ם, סוף סוף זה דבר שיש לו מתירים. תחכה 8 ימים, יעבור הפסח, ואז יהיה מותר.
אם זה
הבעיה
של החשש, כן? גם לפי רש"י, למה הרמב"ם לא
כן, אבל בתערובת, בתערובת לא... כן, אבל בתערובת זה בטל ברוב. זה עכשיו... אפשר לומר שגם את זה רבנן גזרו, אבל לא, כן, לא מצאנו, יכול להיות שרש"י אומר שהסיבה היא קראת, אז כל עוד אין קראת, דיינו, דיינו שתאסור את החמץ עצמו ולא חמץ בתוך רוב, בסדר? עכשיו צריך לדעת, הסברה של הרמב״ם אפשר לדון בה ולהתווכח בה, ולכן זה קשור לשאלה ששאלת, היא לא סברה מוכרחת. למה היא לא סברה מוכרחת? למה הסברה של הרמב״ם היא לא סברה מוכרחת? ולכן הוא, זה חידוש, ורש"י לא אומר ככה, כי דבר שיש לו מתירים, זה דבר שהוא, האיסו עצמו, מתי שהוא יהיה מותר. דבר שהאיסו עצמו, בלי קשר להתערבבות, נניח ביצה שנולדה ביום טוב, וזה נולד, וזה מוקצה, בסדר? נולד ומוקצה, אבל ביום ראשון, ביום שני, זה יהיה מותר. הביצה עצמה, בלי להתערבב, בלי כלום, זה דבר שיש לו מתירים. כאן החמץ עצמו, גם כשיעבור פסח הוא אסור, או מדאורייתא או מקנס, נכון? כאן החמץ עצמו, או מדאורייתא או מקנס, בכל מקרה יהיה אסור. אלא הקנס כנסו על חמץ בעין ולא על חמץ בתערובת. התערובת תהיה מותרת כשעבור הפסח. אז מי אמר שזה נקרא דבר שיש לו מתירים? יש עוד צורות, אבל מי אמר שזה נקרא דבר שיש לו מתירים? שהחמץ עצמו בכל נקרה יישאר אסור, ובכל נקרה תצטרך את התערובת. אז יש מקום לדון אם זה נקרא בכל נקרה, בכל מקרה, מה? נכון. עכשיו, כשעבר עליו הפסח לא כנסו בתערובת. עכשיו הוא צריך, בלי קשר לביטול, לא מחמת הביטול, אלא כי לא כנסו. עכשיו אתה צריך להשתמש בכוח של הביטול. אז מה אומר הרמב"ם? לא משתמשים בכוח של הביטול, כי תחכה לזמן שהוא יהיה מותר. זה לא, בכל מקרה הוא לא יהיה מותר, הוא יהיה מותר בגלל שהוא מעובב. אז יש מקום לדון. רבותיי, בכל מקרה... אוקיי, זה סברה יפה מאוד. נו נו, קריביאן, תעזור לו. לא, דיברנו עליה גם יום שישי. זה סברה יפה מאוד, יש הבדל בין איסור גברה לאיסור חפצה וכולי. מה? חמץ זה איסור חפצה, גברה מה זה? חמץ בפסח, הביצה שנולדה, אם זה דבר שיש לו מתרים. יש, בסדר? יש מקום לפלפל בכל העניין. חבר'ה, אני אומר ככה, כרגע לענייננו, בסדר? לענייננו, זוהי ההלכה של השולחן ערוך. חמץ בפסח במשהו, חמץ לא בטל ברוב, עד שעבור פסח. חמץ שעבר עליו הפסח, בתערובת מותר. אבל בתוך הפסח עצמו, החמץ אסור, ואין ביטול ברוב, ואין ביטול ברוב, זה אומר גם 60. לא יעזור פי 60. שזה לא נותן טעם וכל. זה לא יעזור, ו... זה נקרא במשהו. אז אמרנו שני טעמים, המשנה ברורה מביא, או בגלל קראת, אז החמירו, קראת ולא בדילה, או בגלל שזה נחשב, רמב״ם, דבר שיש לו מתירים. בסדר? צריך לדעת שההלכה הזאת של השולחן ערוך, היא הלכה פסוקה. השולחן ערוך לא מתלבט בה, זאת הלכה פסוקה. והיסוד של ההלכה הזאת, זה הגמרא במסרת פסחים, בדף למד. כידוע לכם, במסרת פסחים בדף כ"ט עמוד ב', הגמרא מביאה בזה שלוש דעות של המוראים, רב שמואל רבי יוחנן, נכון? במסרת פסחים בדף כ"ט עמוד ב', מובאות שלוש דעות של המוראים, אבל בדף למד עמוד א', בדף למד עמוד א', אמר רבה הלכתה, בסדר? השורה הראשונה של דף למד עמוד א', אמר רבה הלכתה, חמץ בזמנו, חמץ בפסח, בין במינו, בין שלא במינו, עשו במה שהוא כרב. זה לשון הגמרא בדף למד עמוד א', שורה ראשונה. רבה אומר הלכתה, חמץ בין במינו, בין שלא במינו, הכל אנחנו מדברים בזמנו, חמץ בתוך פסח, כן? אז אסור במה שהוא כרב. ככה פוסק את הגמרא, כך פוסק רבה, וזה מה שפסק השולחן ערוך. בסדר? מורי ורבותיי, אה? זה מה שפסק השולחן ערוך. אלא מה? שהתוספות במקום, והריף, לא, התוספות אומר, יש כאלה שגורסים בדברי רבה את המילה במה שהוא, ויש כאלה שלא גורסים. יש שתי גרסאות בגמרא. תוספות במקום כותב את זה. יש שתי גרסאות בגמרא. בגמרא שלפנינו כתוב שרבה פסק הלכתה חמץ, בין במינו, בין שלא במינו, אסור במה שהוא. זה בגמרא שלפנינו, ככה כתוב, אסור במה שהוא. אבל תוספות אומר שיש כאלה שלא גרסו את המילה במה שהוא, אלא רק אסור. ולא אסור במשהו. וגם הריף אומר שבגמרא שלו אין את הגרסה במשהו. הריף אומר שבגמרא שלו אין את הגרסה שגורסים במשהו. תסתכלו בתוספות, בתוספות בדף למד עמוד א', זה נמצא בדיוק באמצע התוספות, ממש שלוש שורות לפני התחלת הרחבות בתוספות. עוד אומר רבינו תם דלא גרסינן במשהו כרב, וכן משמע בהלכות גדולות, זה לא גרס לי. וסבר רבה גם בחמץ כרבי יוחנן. ומה אומר רבי יוחנן? רבי יוחנן אומר שחמץ אסור בנותן טעם. רבי יוחנן אמר, חמץ בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו, אסור בנותן טעם. מה זה נותן טעם? פישישים. שמעתם רבותיי? זה פה מרב סניגרי, זה פה שמיים וארץ. לגרסה שלפנינו, וזוהי בוודאות גרסת רשי, לגרסה שלפנינו, וזוהי גרסת רשי, רבה פסק הלכה כרב, שחמץ אסור במשהו. אין ביטול, בין במינו, בין שלא במינו. אבל רבן תם אומר שלא גורסים במשהו, ובהלכות גדולות, ואז יוצא שההלכה היא בכלל כמו רבי יוחנן, שחמץ מתבטל בשישים. אם אין נותן טעם, הוא בטל. זה מה שרבה פסק. מהפך את כל המצב ב-180 מעלות. שומעים רבותיי? אם לא גורסים את המילה במשהו כרב. בגרסה שלפנינו אומר, חמץ אסור במשהו כרב. ותוספות אומר, לא גרסינן, רבינו תם, לא גרסינן. ואז הוא בכלל התכוון להגיד שחמץ אסור בנותן טעם, כרב יוחנן. זאת אומרת, מה זה נותן טעם? אם אין פי 60, אבל אם יש פי 60, בטל. ואז הכל טוב, הכל קל, נפל איזה פירור לתוך מרק, זה בטל ב-60. הסיום של תוספות הוא מעניין. אתם רואים את המשפט האחרון של תוספות בדף למד עמוד א', חבר'ה? אתם רואים את המשפט האחרון? המשפט האחרון של תוספות, בחמץ בפסח לא עשה רבינו תם מייסי. אף אגב, דבשאילתו דרווחה אינה מאיתה דרווה איתלי גם מחמץ בנותן טעם. המשפט האחרון של תוספות, רבינו תם לא העיז, לא עשה מייסי להקל. אף על פי שבשאילתות גם כתוב, כך הוא מביא, גם כתוב שרווה פסק כמו רבי יוחנן, שחמץ בטל בנותן טעם. בסדר? מובן שחמץ בטל בנותן טעם, אבל הוא לא עשה מייסה, אף על פי שגם בשאילתות. בסדר? אז יש פה, זאת אומרת, יש פה שיטה של השאילתות, רבותיי, יש פה שיטה של השאילתות שסובר שחמץ בפסח בטל בנותן טעם, בין במינו, בין שלא במינו, כרבי יוחנן. בסדר? זאת שיטת השאילתות. ואז לא גורסים בגמרא במשהו כרב, אלא אסור, כרבי יוחנן. ונותן טעם. רבינו תם, כתוב בתוספות, לא עשה מייסה, אבל יש שיטה כזאת. אומר המשנה ברורה, אומר המשנה ברורה, אני חוזר חזרה על המשנה ברורה בסימן תף ממזי, ראינו שהמחבר בשולחן ערוך פסק כמו הגרסה שלפנינו, שאסור במשהו, נכון? זה היה פסיקתו של המחבר, שחמץ אסור במשהו. אומר המשנה ברורה, איכה דאיקה עוד הרבה צדדים להקל, סמכין על השאילתות, דסביר עלי דחמץ ופסח שווה לשאר איסורים דבשישים. כך אומר המשנה ברורה. אם יהיה איזה סיפור שיש שם עוד הרבה צדדים להקל, זה לשון המשנה ברורה, אם יהיה איזה מייסה, שיהיה הרבה צדדים להקל, אפשר לסמוך על השאילתות, ולצרף את השיטה שלו, שבשישים זה בטל. זאת אומרת, שיטת השאילתות, שחמץ בטל בשישים, היא לא בטלה בעצמה בשישים. היא לא שיטה בטלה, היא שיטה דחזי להצטרופי. זה מה שאומר המשנה ברורה. אם יהיה חזי להצטרופי, אבל שמתם לב שהמשנה ברורה אומר, אם יהיה הרבה צדדים להקל, אפשר לצרף את שיטת השאילתות, שחמץ בפסח שווה לשאר איסורים ובטל בשישים. כך כותב המשנה ברורה. כלפי מה הדברים אמורים? מה הנפקא מינה הגדולה בכל הסוגיה הזאת? יש יהודים כשרים וישרים וצדיקים ויראי שמיים, שלא מוכנים להשתמש בפסח במים שבאים מהכינרת. המים שבאים מהמוביל הארצי מהכינרת. יש יהודים שלא מוכנים להשתמש במים האלה, והם מכינים מראש מיכלים של מים על הגג, והיום כבר הכל השתחרר, עד בני ברק מתנתקת מהמוביל הארצי בפסח. יש להם את הבארות הפרטיות שלהם לפסח. למה? אז יש יהודים ששמים רשת ושמים איזה מין בד על הפה של של הברז, וזה לדעתי חוכא ואטלולא. מישהו מעלה על דעתו שזה גרגיר חמץ ייפול לו מתוך הברז בקיקי? זה הרי מה, מישהו חושב שאפשר, הוא שם איזה בד בפסח, שמים בד על הפה של הצינור, של הברז? כן, יש בתים כאלה, חרדים, שהם עוטפים את ה... למה? כשאם יבוא איזה גרגיר חמץ בטעות בתוך המים, יעצר בבד שהוא שם, ברשת שהוא שם, במסננת שהוא שם. נדמה לי שכל אחד מאיתנו מבין שזה חומרה מגוחכת. אף אחד לא מקבל גרגיר של לחם או של חמץ או אני לא יודע מה, בברז בבית, נכון? מהכינרת, ממה שאתה רק רוצה. איפה? מה? זה נשמע. אלא מה הבעיה? אז זה באמת חומרות יתירות. זה חומרות יתירות, מה? לא משנה, אבל אם זה נכנס ואתה תשתה את זה, אם זה נכנס ואתה תשתה את זה, מה זה לא אוהל אכילה? שתית חמץ, זה לא משנה אם זה אוהל אכילה, זה גם יבא לי ראה, אבל אכלת חמץ, שתית... לא, לא מגיד. מישהו מעלה על דעתו שבברז יגיע לו איזה גרגר חמץ? ראית פעם שהגיע משהו בברז? איפה הבעיה? הבעיה היא כזאת. הציבור טוען, העולם טוען, שבכינרת יש הרבה שיירי לחמים ופיתות וכל מיני דברים. המסעדות בטבריה שנשאר להם כל מיני פיתות ישנות זורקים לכינרת. שהדגים יוכלו. אז הכינרת מלאה בחמץ. פיתות, לחם, שיירי לחם, לא יודע מה. יש לחמים ופיתות וחמץ בכינרת. מה? אוקיי. ברור שהמים של הכינרת, אפילו בימים רעים, קל וחומר השנה שהכינרת מלאה, המים של הכינרת זה פי מיליון מהכמה גרגירי חמץ שיש, או מכמה חתיכות פיתות שיש, או כמה כבר פיתות, או אני לא יודע מה זורקים בכינרת, אבל חמץ לא בטל. אבל חמץ ופסח במשהו, אז חמץ לא בטל. אז אתה שותה מים מהכינרת, שמעורבבים עם חמץ, ברור לכולם שהמסננים של המוביל הארצי והמסננים של מקורות לא ייתנו לשום חתיכת פיטה או חמץ הולך תדע מה שיעבור בצינורות. מישהו מעלה על דעתו שאיזה חתיכת חמץ עובר בצנרת? הייתם פעם כזה דבר? הגיע לכם פעם בצנרת איזה דג מהכינרת? מה? איזה סנפיר של דג מהכינרת הגיע לכם פעם בצנרת? מי שחושב שזה יעלה על הדעת, כן? לא יגיע, אבל בכינרת, לפני השאיבה, לפני הסינון, מעורב חמץ, מעורב חמץ, ולא בטל, ולא בטל, חמץ בפסח במשהו, אז יש בעיה במים. אני לא שותים את המים. מה? איפה? בים התיכון. לא שותים מים של ים התיכון. מה? לא, אז יש להם בארות ששומרים עליהם מכל משמר, שאף אחד לא פותח. בארות, בארות, לא מים של הים. לא מים של הים תיכון, בארות. בארות, מי תהום. אין שם חמץ, אין שם חשש חמץ, שומרים עליהם. היה מאבק, היה דרישה בימים הקדומים שלא רצו להשתמש במי הכינרת, היו אוגרים מים בכל מיני מיכלים לפסח. היו יהודים יראי שמיים וחרדים שלא רצו להשתמש במים של הכינרת, היו מיכלי מים שאוגרים לקראת הפסח, מים לשתייה, מים לדברים אחרים, לא כל כך. מה? כן, אבל על זה, מה, שאסור במשהו, גם בהנאה, כן. עכשיו, מהכינרת עצמה, נו מה? לשחות, אתה שותה את המים של הכינרת? נכנה, אתה שותה אותם? רגע, נו, אתם ראיתם פעם חמץ בכינרת, בתוך המים? בתוך המים ראיתם, יש או אין? בטוח שיש. ומה, במשהו? עכשיו, חמץ לפסח במשהו, אז התחלתי להגיד שהיה תקופה, שיהודים יראי שמיים לא השתמשו במים של הברז, אלא רק במיכלים שהם אגרו מים מראש והכינו או משהו כזה, אני לא יודע, מים מינרליים וכיוצא בזה, מן הסתם שם גם זה בסדר. אחר כך היה תקופה, בגלל לחצים והעירייה וכל זה, עד כמה שאני יודע, אני לא יודע איך זה בדיוק השנה וזה, אבל ברמת העיקרון מה שידוע לי, שבאמת בני ברק הייתה מתנתקת ממערכת המוביל הארצי בפסח, היה להם איזה בארות משלהם. דרך אגב, גם בקרם ביבנה, חלק גדול מהמים זה מבארות פה באזור ולא מהמים של הכינרת. לא קשור לפסח, כל השנה. לא קשור לפסח, כל השנה, יש פה איזה... מה? לא, 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 יש מים שעוברים. יש מים שעוברים בה. היום שותים מים מההתפלה. זהו, אז אני יכול להיות שגם זה, יכול להיות שהם היו עוברים לא מהמוביל הארצי להתפלה, אני לא יודע בדיוק. בכל אופן, לא רצו לשתות מים מהכינרת. אבל, נו מה? מה אתם אומרים? חמץ ופסח במשהו. עכשיו, הבעיה היותר גדולה היא, יש דין של כבוש כמבושל. למדתם? כבוש, זאת אומרת, אם דבר כבוש 24 שעות בתוך נוזל, הוא כמו מבושל בתוכו ופולט את טעמו, כן? הוא נותן את טעמו כאילו בישלו אותו. ואם המסעדה בטבריה זרקה את שיירי הפיתות שלה לכינרת, וזה החזיק שם 24 שעות, אז זה כבוש בתוך המים של הכינרת, ואז זה כמו מבושל בתוך המים של הכינרת, זה נותן טעם וכן הלאה. נו, מה נעשה? אז לא רוצים לשתות את המים של הכינרת. טוב, כמובן ש... מה?
מה הצד להתיר?
מה אתה אומר בסבור בלי צד להתיר? הם צודקים או לא? זה לכאורה, חמץ ופסח במשהו.
מה זה הכבוש?
שכל המים מקבלים טעם כאילו נכבש, כאילו התבשל. ועוד יותר, זה הרבה יותר חמור, זה... אם זה נחזיק מעמד 24 שעות, אז מוישה אומר, מה פתאום, שום דבר לא מחזיק מעמד 24 שעות, הדגים אוכלים הכל? מה? תוך 24 שעות? ברור שכן. אוקיי. טוב, אני לא חושב שמישהו מכם שפעם היה בכינרת נתקל בשיירי פיתות בתוך, התרחצתם בכינרת, פעם נתקלתם, אבל יש. ומה אתה יודע, הדייגים, אולי בתוך, באמצע הכינרת, נותן, לא, בטח שלא, בטח שזה לא נותן טעם לכל הכינרת, אבל זה לא בטל, זה במשהו, זה במשהו, חמץ פסח משהו, זה לא משנה אם הוא נותן טעם. אז רבינו הרב עובדיה, מי יציל את המצב אם לא הרב עובדיה? אז הרב עובדיה ביביע עומר חלק זין אורח חיים סימן מם דלד, בסדר? סימן מם דלד. אז כמובן שהרב עובדיה מדבר על השאלה הזאת, ואתם יכולים לתאר לעצמכם מראש מה המסקנה שלו, רק השאלה מה הצד, נכון? מה המסקנה שלו ומה הצד. אז הרב עובדיה מביא, יש פה דבר מאוד מעניין. בתקופה של החוות דעת ורבי עקיבא איגר, מי זה החוות דעת? מי זה החוות דעת? למדנו השנה, מי זה? התורת גיטין, והוא עוד נומה? בעל הנתיבות, רבי יעקב מליסה, רבי יעקב מליסה, בעל הנתיבות. אבל כמו שאמרתי לכם, בפוסקים, בעל החוות דעת, זה כי הוא החוות דעת על היורי דעה. הנתיבות זה על החושב משפט, זה הלומדס של הישיבות, אבל בפוסקים, בהלוכה, החוות דעת, רבי יעקב מליסה. והוא היה בדורו של רבי עקיבא איגר, כן? הם היו באותו דור, הם היו חברים. אז היה להם חבר שלישי. והחבר השלישי שלהם פחות מוכר, משום מה, אבל קראו לו רבי יהושע אשל. והוא היה חבר שלהם, רבי יהושע אשל. והוא חיבר ספר, שוט, ספר יהושע. מה קוראים לו? והוא כותב שמה דברים שהוא כתב לחוות דעת ולרבי עקיבא איגר, והם הסכימו איתו. עכשיו תקשיבו טוב. אז רבי יהושע אשל בדורו וחברה, החבר של החוות דעת, רבי יעקב מליסה הנתיבות ורבי עקיבא איגר, הוא כותב שהייתה בעיה אמיתית באירופה, במקום שהם גרו, הם היו משתמשים במים של נהרות שזורמים באירופה, כידוע, כל מי שהיה באירופה, מי שהיה פה, סיורי פולין וכל זה, מה? הייתם? יש שם נהרות, יש שם הרבה יישוב, עיירות וערים, קהילות שהשתמשו במים של הנהרות, והיה שם הרבה ריחיים על שפת הנהר של הגויים, ריחיים שתחנו חיטים על שפת הנהר, וכל השיירים וכל מה שנשאר שפכו לנהר. אז היה מלא חמץ בתוך הנהר. היה חמץ בתוך הנהר. ואם חמץ אוסר במשהו, אז איך משתמשים במים האלה בפסח? זה היה הסיפור שאנחנו דיברנו על הכנרת. אז זה היה הסיפור שהיה בתקופה ההיא בנהרות, במאה הנהרות, שמה באירופה. והחוות דעת, רבי יהושע אשל, כתב סברה. עכשיו תשמעו את הסברה שלו. הוא אמר, יש לו סברה. הוא אמר שהחוות דעת ורבי עקיבא איגר הסכימו עם הסברה שלו.
שם זה דבר, בגלל שכאילו, החמץ זורם.
זורם? נו.
אבל
זה מתערבב, זה תערובת. זה תערובת. כן, בסדר, בלי קשר לכבוש, אבל זה תערובת של חמץ בתוך המים.
אני מוציא כוס מהנער, זה לא תערובת. זה רק מים.
כן, לא, אבל זה כן נמצא שם 24 שעות, זה כן כבוש, זה כן נותן, זה כן מתערבב. מה? זורם? אז מה? אז הרבי יהושע אשל, לא, אני שומע, גלעד, זה מה שאתה אומר זה גם יפה, אבל לפני כן הוא אמר סברה. הוא אמר ככה, נראה לי, לא גזרו חז"ל לאסור חמץ במשהו, רק במקום שיכול לבוא לידי נתינת טעם. מה שאין כן בנהרות הגדולים, אפילו אם ייתנו שם את כל החמץ שיש להם, לא ייתן שום טעם במים. על זה לא גזרו. מתי גזרו חז"ל חמץ אוסר במשהו? במקום שאם יהיה עוד קצת חמץ, עוד קצת הוא ייתן טעם. זאת אומרת, אם נפל פירור חמץ לתוך צלחת מרק, עוד שני פירורים, עוד שלושה פירורים, לא יהיה פי 60. בסדר? אם ייפול פרוסת חמץ, לא יהיה פי 60. אם ייפול חצי פיתה, לא יהיה פי 60. אבל בנהר, תזרוק את כל החמץ שיש לך בריחיים, הנהר הוא פי מיליון. המים של הנהר הם פי מיליון בכל מקרה. אומר, כמה שתתאמץ, לא תוכל לבוא לידי נתינת טעם. מקום שלא יכול לבוא בשביל לתת טעם במים של הנהר, שזה כמות אדירה, אתה צריך כמויות של חמץ, זה לא רציני, לא יקרה. אז הוא אמר סברה, מקום שלא יכול לבוא לידי נתינת טעם, לא גזרו בחמץ במשהו. ו... לא, בסדר. הוא אומר, והבנתי שהם לא חלקו עליי, הוא כותב, החוודת, שלחתי את זה לחוודת, לרבי יעקב מליסה ורבי עקיבא איגר, ולא השיגו עליי. הבינותי שטעמי נכון, ולא בטל. ככה הוא כותב, הבינותי שטעמי נכון, ולא בטל. וזה כמובן חזי להצטרוף, הרי ראינו שהמשנה ברורה אמר שאפשר לסמוך על השאילתות, במקום שיש הרבה צדדים להקל. בסדר? אפשר לסמוך על השאילתות במקום שיש הרבה צדדים להקל. אז הוא אומר, יש פה עוד צד להקל. קודם כל יש פה צד להקל. יכול להיות שאפילו מי שמחמיר וסובר חמץ במשהו, זה רק במקום שתיאורטית יכול לבוא לידי נתינת טעם. אז עשו אפילו במשהו. אבל בכנרת, שלא יכול לבוא לידי נתינת טעם לעולם, מה אתם אומרים על הסברה הזאת? בטח. עכשיו, זה סוג של ספק ספק, עוד סבר. אז יש בסברה להקל. קודם כל יש את השאילתות. קודם כל יש את השאילתות שחמץ לא אוסר במשהו, אלא רק בנותן טעם. אבל המשנה ברורה אמר שרק אם יצטרפו עוד צדדים רבים להקל, רק אז להשתמש בשאילתות, נכון? אז הנה יש לנו פה צד להקל. לא גזרו במקום שלא יכול לבוא לידי נתינת טעם. אי אפשר לתת טעם במים של הכנרת, כמה חמץ שתשפור שם, נכון? תמיד יהיה פי מיליון כנגד. מה אתם אומרים? אז זה סברה אחת. סברה שנייה. לא, אוקיי, רגע, שנייה. אני לא מדבר כרגע על תערובת שהייתה בערב פסח. שזה יכול להיות שזה שאלה גדולה אם זה חוזר ונעור או לא. אם זרקו חמץ בפסח עצמו, ביום פסח עצמו היו מטיילים בכנרת וזרקו לתוכו חמץ, בוא נגיד עם ישראל קדושים, חס וחלילה, אבל ערבים, בדואים, לא יודע, טיילו בכנרת ביום פסח עצמו וזרקו חמץ לכנרת. זה החשש, שבפסח עצמו זרקו חמץ לכנרת ואז במשהו ולא מתבטל. בסדר? הרועדה מביא את הדבר הזה. יש עוד סברה, ופה אני רוצה לשמוע מה דעתכם. עוד סברה. אז זה סברה אחת, מה שגילד אמר מקודם, שזה זורם ואין כבוש, זה בסדר, כן, אבל קודם כל יש סברה, בחיי גבנו לא עשו במשהו, אוקיי? עכשיו יש עוד סברה. כן. נו, אז מה? אבל לאכול את זה. לאכול את זה. אם זה בתוך התערובת שלך, מה זה יעזור? אם זה בתוך התערובת שלך, מישהו זרק לים ואתה, זה בתוך המים שלך, ואתה אוכל את זה, בתוך כדי שאתה שותה את המים, אתה שותה מים עם חמץ, או עם פירורי חמץ, או עם שרידי חמץ, מה זה עוזר? מה זה עוזר? שהוא זרק וביטל. מה?
אז זה ביטל את החמץ. אם אני יוצא בחמץ בפסח, אני לא חייב לזרוק, אני יכול לזרוק את זה לתוך הים.
אז אתה מבטל, אז אתה לא עובר על בל יראה. אבל אתה יכול אחר כך לאכול את זה. נכון, אבל זה מבוטל. מבוטל, כי אתה מבטל, וזה הפקר, והפקרת, וביטלת, וזה... דיביטו. כן. מה? הוא אומר זה סברה. זה וורט אדיר הסברה שלו, שבדבר שלא יכול לבוא לידי נתינתם שם לא גזרו. זה וורט אדיר, והוא אמר ש... עכשיו, יש עוד סברה. ופה אני מבקש לשמוע את דעתכם, מה דעתכם על הסברה הבאה. הרב עובדיה מקיף את הכל, אני לא יודע, לא אגיד לכם שעברתי עכשיו על כל התשובה, ואני סומך עליכם שמרוב סקרנות, כי המים של הכנרת מטרידים אתכם, אז תלכו לראות את התשובה בפנים. בסדר? תראו עוצמה של הרב עובדיה. אבל יש תשובה מקבילה של הציץ אליעזר. בסדר? הציץ אליעזר, רבי אליעזר ולדנברג, שגם הוא היה פוסק גדול. אז יש תשובה של הציץ אליעזר בחלק י' ז' סימן כף ג' ציץ אליעזר, חלק י' ז' סימן כף ג' גם הוא מדבר על המים של הכנרת והכל, והוא מביא עוד סברה. ופה אני רוצה, תקשיבו לסברה לפני שאני צועקים, בסדר? אבל מעניין אותי לשמוע מה דעתכם. הוא מביא שבקיצור בספרים קדומים, הוא מביא השערי תשובה, מביא בשם ספר שער אפרים, לא משנה, קיצור, בספרים קדומים כתובה סברה. מתי אסרו חמץ במשהו? דווקא חמץ כזה שיש לו בעלים, שעובר על בל ייראה, אז אסרו גם במשהו. אבל חמץ של נוכל, שאין בל ייראה, או חמץ של הפקר, שאין בל ייראה, לא אסרו במשהו. וכמובן שכל החמץ שזורקים בכנרת זה חמץ של הפקר, זה אף אחד לא לוקח עליו בעלות, ברור שכשהוא זורק הוא מפקיר. הוא אומר, אם החמץ שייך ליהודי, אם החמץ, אם אצלך בבית, אם אצלך בבית יש פירוך חמץ שלך נפל לתוך המרק, חמץ אוסר במשהו. אבל אם זה חמץ של הפקר, חמץ של גוי, שגם לא עוברים בעל ייראה, לא החמירו בו במשהו. מתי החמירו במשהו? בחמץ של בעל ייראה. חמץ של הפקר, חמץ של נוחי, לא החמירו במשהו. ואז ממילא, כל החמץ בכנרת ובנערות, אין את החומרה של משהו. זאת סברה שמביא שערי תשובה, שערי תשובה בשם ספר שער אפרים. קיצר. ומה אתם אומרים על הסברה הזאת? לא, אני לא רוצה לזכות בו, ואני לא מתכונן לזכות בו, והרי אני גם לא, אני לא מרים חתיכת, אני לא מרים חתיכת חמץ, אני מרים אולי טעם שנפלט. הרי מה הבעיה? אמרנו מקודם, אף אחד לא חושב שבברז מגיע לו מים מהכנרת עם חמץ, אבל אולי נפלט טעם כלשהו, כן? אבל והטעם גם עושה, כי במשהו. אז הוא אומר, לא נאסר. מה אתם אומרים על הסברה הזו? אז יש?
זה בדיוק כמו רבישים, אחרי רשי, שעובר בקפטן א', שעובר
על
חמץ של
נוכל, שמותר לאכול אותו לפסח. שעבר עליו הפסח.
לא.
על איזה חמץ? בסדר, אבל סברה דומה, על העיקרון הזה, כן, כן, כן. עכשיו, אלא מה יוני? אז זה גוף ההבדל. רגע, אבל זה גוף... רגע, מה?
על הרב,
יעלה על הדת? לא, אבל כן, אין כן. אנחנו לא פוסקים ככה. רגע. העניין הוא כזה. יש אבני נזר. שוט, אבני נזר. באורח חיים... סימן שין עין דלד. ואבני נזר מביא את הסברה הזאת. אבני נזר מביא את הסברה הזאת, שאם זה חמץ של נוחי, של הפקר, לא גזרו בו במשהו. אוקיי? ואבני נזר אומר, הדבר ברור שהוא שיבוש גמור. שהטעם שחמץ בפסח במשהו, מה זה קשור לבל ייראה? מה זה קשור אם זה נוחי או לא? זה הכל חשש שמה, בגלל שיש באכילתו קרת ולא בדי למיני. אז מה זה נפקא מינה אם זה שייך לגוי או ליהודי או איזה הפקר, אם יש בעל ייראה או אין בעל ייראה? מה זה שייך? ככה כותב אבני נזר. הדבר ברור שהוא שיבוש גמור, ככה כותב אבני נזר. ו... מישהו מחפש אותך. אני לא יודע, זה 073, זה נראה לי תרומות, עובד, לא? מה זה 073? תענה לו. לא יודע, לא יודע. סגר, ניתק. בדרך כלל 073 זה המספרים של התרומות, ובטח סקרים ובחירות, הולך לדע מה זה, מה? לא יודע מה זה, כן. בסדר, מה? חבר'ה, למעשה, כתוב בשולחן ערוך, בשולחן ערוך, בסימן תפמם, סעיף ג' אתם איתי? אתם עוקבים אחריי? שולחן ערוך, סימן תפמם, סעיף ג' כתוב, אם גוי בא להתארח אצלך בבית בפסח והוא מביא איתו את האוכל שלו עם חמץ, האם מותר לך לאכול איתו על אותו שולחן? הוא במפה שלו, אתה במפה שלך, האם מותר לאכול עם גוי באותו שולחן? הוא אוכל את חמצו, אז כתוב בשולחן ערוך, זה חמץ של גוי, ואתה לא מתכוון לזכות בו, אתה לא עובר על בעל הרעה. כן, הוא בא אליך הביתה, כמו שאמרנו, אתה לא עובר על שום, על בעל הרעה וכולי. או בוא נגיד מקרה יותר, אתה בכלל הולך אליו הביתה, ואתה מתארח אצלו, אתה אוכל את האוכל הקשר שלך, הוא אוכל את החמץ שלו. אז כתוב בשולחן ערוך, אסור להעלותו אמו על אותו שולחן, אפילו בהפסק מפה. אפילו כל אחד אוכל כאילו במפה נפרדת, אבל על אותו שולחן. כתוב בשולחן ערוך, אסור לאכול ביחד עם גוי. אומר המשנה ברורה, רוצה לומר שלא אכלו יחדיו על השולחן, שמא יתערב חמץ במאכל של הישראל. שמא יתערב חמץ במאכל של הישראל. רק שנייה, אומר המשנה ברורה, אף על פי שאם אחד אוכל בשר ואחד אוכל חלב, על שולחן אחד, שרי עם מפה מפסקת, חמץ שני, שהוא במשהו, ורחוק הדבר שלא יתערב פירור אחד של האקום בשל ישראל, ואסור. בבשר בחלב אם יתערב איזה פירור אחד, הוא יתבטל ברוב. לא מבטלים איך התחיל, אבל אם יתערב, אם ייפול. אבל בחמץ שאפילו במשהו, אז אסור לאכול עם גוי. באותו שולחן, אפילו שזה שתי מפות, הוא חמץ, אתה קשר, אסור, שמא יתערב. רואים פה בפסיקה, נגד הסברה. הרי אמרנו מקודם, סברה, שחמץ אסור במשהו, רק חמץ שאתה עובר עליו בא לראה. חמץ שנוכי, חמץ של הפקר, אמרנו סברה, שלא. רואים, אז אבני נזר אמר, זה שיבוש גמור. גם השולחן ערוך פוסק ככה. אבל הציץ אליעזר אומר, מכל מקום חזי להצטרופי. הסברה הזאת חזי להצטרופי, ראינו שאפשר לסמוך על השאילתות, במקום שיש סברות הרבה לצרף, סברות הרבה להקל, נכון? ככה ראינו שאפשר לסמוך על השאילתות שלא נאסר במשהו, מקום שיש סברות להקל. אז ראינו את הסברה של רבי יהושע, חבר של החוות דעת, וראינו פה עוד סברה שאולי בחמץ כזה לא גזרו. לא אמרתי. אבני נזר אומר זה שיבוש גמור וכולי, אבל זה מופיע בשערי תשובה כדעה. אפשר למצוא לזה סברה. אבני נזר אומר אין סברה, זה שיבוש גמור. אתם יודעים, כל דבר אפשר להפוך ולמצוא 70 טעמים בכל דבר. אפשר למצוא לזה סברה. חכמים החמירו בחמץ במשהו בגלל קראת, אבל גם בגלל שבא לראה, בגלל שאתה עובר על בא לראה, שיהודי עובר על בא לראה, אז החמירו. יכול להיות שחמץ כזה שלא, אז לא החמירו. יש בזה, אפשר למצוא בזה סברה. אבל זה חומרה דרבנן, למה במשהו? למה לא בטל ברוב? כמו שראינו. אפשר למצוא. אז הציץ אליעזר, הרב עובדיה, אומרים, יש את הסברה של הרב רבי יהושע, שאיך הדלו יכול לבוא לידי נתינתה, לא אסרו במשהו. יש סברה שאם זה חמץ של הפקר, לא אסרו במשהו. ויש כמובן את הסברה, שמשה אמר מההתחלה, מה אתם אומרים? סומכים על הדגים שהם מחסלים את האוכל מהר, את החמץ מהר? סומכים עליהם? מבחינת המציאות או מבחינת הדין? מה? זהו, אז השאלה היא מחיישין עד שהדגים נתנו לזה לתת טעם, לפלוט טעם, או שהם אכלו את זה במהירות. לא יודע מה מצב הדגים בכנרת. כמה הם רעבים וכמה הם אוכלים מהר. מה? מי? מה המומחיות שלו? אוהב לדוג? מה? דג בכנרת? באמת? אז נו, מה אתה אומר? מה? מה בדרך כלל? כן, תראו, מה למדתם במסכת פסחים? אם יש פירורי חמץ במקום שיש עופות, סומכים עליהם או לא סומכים עליהם? לול של תרנגולים, השארת שם חמץ, אתה סומך על החבר'ה, על התרנגולים שאכלו, מה? כן, סומכים עליהם שהם אכלו או לא סומכים שהם אכלו? זאת אומרת ככה, האם יש לחשוש שהחמץ נכבש 24 שעות במים של הכנרת? האם יש לחשוש שהיה פה כבוש כמבושל בתוך המים של הכנרת? אז בנהרות, גלעד אמר, זה מים זורמים, שבכלל זה לא כבוש, כל הזמן זה מים אחרים. בכנרת זה אותם מים, זה מים אחרים, מתחלף. אין כבוש כשהמים מתחלפים, כן? בנהר המים זורמים, כל הזמן זה מים אחרים. הם זורמים, הם לא נשארים. בכנרת זה מים עומדים, בגדול. אז האם יש לחשוש לכבוש או לא? האם יש לחשוש שזה נשאר 24 שעות? שאלה טובה. הסברות שאמרנו, רבי יהושע והשערי תשובה בשם השער אפרים עם השאילתות. עכשיו אני שואל אתכם, אתם רגועים שאתם שותים מים בפסח או לא? מהכנרת? הסברות שאמרנו עכשיו מספיקות, יושבות לכם על הלב? אז אתם רגועים, לא? רגע, אז לא הבנתי, הסברות לא טובות ואתם בכל זאת רגוע? מה? ש? לא דרך אכילה? מה, אתה שותה מים שיש בהם אולי תערובת, הייתה בהם, אני יודע, יש בהם. השאלה אם הסינון הוא מספיק טוב, אם אפשר לסמוך על הסינון. בקיצר, גם הציץ אליעזר, גם הביע עומר, אומרים שבוודאי אפשר לשתות את המים של הכנרת. הרב עובדיה, תקשיבו, הרב עובדיה כותב, מסקנה דדינה, יש להתיר, לכתחילה, לשתות בפסח מים מן הכנרת, ולבשל ולאפות בהם, בלי שום פקפוק, בלבד שיסננו את המים במסננת יפה, קודם שישתמשו בהם. אני לא יודע, אבל לעיניי זה נשמע, אנחנו צריכים לסנן, מה, מישהו חושב שזה לא מסונן? והרב עובדיה כותב, והרוצים, להתחסד עם קונם ולהחמיר על עצמם לשאוב את המים קודם הפסח ולפני זמן איסורו ולסננם יפה כדי להשתמש בהם כל ימי הפסח, תבוא עליהם ברכה. מי שמכין מראש את כל המים לכל פסח, אתם מבינים מה זה? להכין מראש מים לכל השבעה שמונה ימים, תבוא עליהם ברכה. אז ככה כותב הרב עובדיה. מה? גם שתייה? מה? למה? מה שאני רוצה לקרוא בפניכם משפט ואני לא יודע פשט אמיתי או פשט ברור במשפט הזה. הבא הרייטב על השולחן ערוך בסימן תף ממזיים שאמרנו שחמץ אסור בפסח במשהו, כן? שהשולחן ערוך פסק, חמץ אסור בפסח במשהו. כותב הבאר היטב. הארי זל כתב. מכירים את הארי? הארי זל כתב. מי שנזהר ממשהו חמץ בפסח, מובטח לו שלא יחטא כל השנה. מה? מה? עוד פעם, לא הבנתי. רגע, לא הבנתי, מה אתה אומר? אמרת זה לא הארי?
זה לא הארי, 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 זה לא הארי,
אני אמרתי, מה פשט במשפט? רגע, מה פשט? אני לא יודע. מי שנזהר ממשהו חמץ לא יחטא כל השנה? אני בטוח שרבבות יהודים לא נכשלים במשהו חמץ. רבבות יהודים, וכן חוטאים כל השנה. מובטח לא שלא יחטא כל השנה. עכשיו, אני אומר ככה, זה המשפט שמופיע פה בבייר איתב בשם הארי. אז אתם מבינים שיש פה משהו מיסטי מעבר להלוכה היבשה. זאת אומרת, יהודים יראי שמיים בבני ברק וכן הלאה, גם אם תגיד בצדק שמבחינת החשבון ההלכתי אפשר להקל וכו' וכו', גם אם נגיד שיש פה, אפשר לסמוך על השאילתות בהצטרפות של עוד סברות וכן הלאה. אבל יש פה איזה גם משהו מעבר. הארי אמר שמי שנזהר במשהו חמץ מובטח לו שלא יחטא כל השנה. עכשיו, אני חושב שכולנו יכולים לעלות לקבר הארי בצפת ולהגיד לו, רבינו הארי, אתה הבטחת, ואנחנו לא כל כך רואים שההבטחה שלך מתגשמת, אה? נכון? יש לנו שאלה, מה הוא יגיד לנו? כנראה לא נזהרתם במשהו, אני יודע, שתיתם את המים מהכינרת, לא יודע מה. מה הוא יגיד? אני לא יודע. מה? אבל אני מבין בגלל המשפט הזה, שבוודאי יש חשיבות. אז אני לא יודע להגיד מובטח. לא יודע איך הוא אמר כזה דבר. דרך אגב, אני מציע, אתם הרי גולשים ברשת וכל זה, נא להכין למחר מראה מקומות על המשפט הזה של הארי. אמר כזה דבר, לא אמר כזה דבר, מי המציא את המשפט הזה? הבעל היטב אומר אותו בשם הארי. מה המשמעות שלו? לי אמר פעם תלמיד חכם אחד, איזה יהודי אחד, ששאלתי אותו, הבטחה, אבל ברור שזה מלמד אותנו כמה חשוב להיזהר ממשהו חמץ והכל והכל והכל, בשביל זה אנחנו עובדים, מנקים את הבית ומנקים והכל והכל והכל, נכון? אז אמר לי פעם יהודי תלמיד חכם אחד, מה שהארי אמר, הניזהר ממשהו חמץ, זה לא רק חמץ של אוכל, זה חמץ בלב. ככה אמר לי יהודי תלמיד חכם, זה לא רק החמץ במים של הכינרת, זה חמץ בלב. מי שניזהר ממשהו חמץ, אז מובטח לו שלא יחטא. תסביר. עכשיו רגע, אני אמרתי צריך לבדוק אם בכלל נאמר כזה משפט בארי. תבדקו מה המשפט המקורי בארי וכו' וכו'. מה אתה מסביר? רק תוריד ברשותך. כן. בחוברת שלי יש מאמר על חמץ וגאווה. חבר'ה, חוברת שלי יש לכם? עכשיו תקשיבו, נשארו עוד הרבה חוברות, גם בכניסה לבית מדרש יש לי עוד בבית. כל אחד מוזמן לקחת לאבא שלו, לאחים שלו, לחברים שלו. תיקחו, כי נשאר לי. אתם יצאים אותם קצת, אבל יש עוד מספיק חוברות. התפסתי הרבה. אז כל אחד מוזמן לקחת לאבא, לחבר, לאח, לגיס, למה שאתם רוצים. מה, תיקחו. לא משנה, 5 שקל, לא 5 שקל, זה לא ה... תיקחו, בסדר? ותראו פה בישיבה עם כל מי שרצה לקחת. אני לא יודע מה. נשארו עוד חוברות, יש לי עוד בבית גם. אז בכל אופן, בחוברת ששמה, יש מאמר על חמץ וגאווה. אז הכוונה היא מי שנזר מחמץ מגייבה, מה? אפילו משהו, אה? קרה הכוונה? אז מובטח לו. אז זה כנראה לא זכינו להגיע לשם. אבל עוד לא, כנראה, אז לכן כן חוטאים וכו'. אבל בכלל, מה זאת אומרת, הארי יכול להבטיח שאדם לא יחטא? מה הוא מתכוון בכלל? נניח שיש כזה משפט. מה הוא מתכוון? זה סגולה? זה סייאטה? זה עזר? מה זה ביטחון כזה? מובטח לו. מובטח לו שלא יחטא. אז תחפשו. שלחת להם את המאמר של חגי בן ארצי? ראיתם? מה? נשלח. ראיתם את המאמר של חגי בן ארצי? יהיה לנו על מה לדבר איתו בלימוד, ביומיים האלה, לא באמת, מה? תעבו על ה... הוא כתב מאמר על, ה... על השמן סמסמין של הרב קוק. הוא כתב מחקר מאוד מעניין על השמן סמסמין, מי שזה מעניין אותו שיסתכל. שפע, ברכה והצלחה. אני מקווה שמחר יהיה שינוי, תצפיקו לחזור. בכל מקרה, בשמונה היום ניפגש. על מה?
על
הארי?
כן.
אני יודע, יש...
הרב
יצחק
יוסף אמר את השאלה הזאת.
מתי? או, בנו.